שלום חברים, היום אני רוצה שנדבר קצת על הנושא של דת ומדע. דת ומדע הזוג שנראה שיש איזה מלחמה נצחית שניטשת ביניהם, בלי שום סיכוי להגיע להסכם פשרה או לאיזה ברית שלום, אבל בכל זאת ננסה להגיד על זה משהו אחר, משהו שונה, בהשראת משל מרתק שנמצא בספר הזוהר, וגם נחבר את זה לפרשה שלנו, פרשת ויקרא. בספר הזוהר מופיע משל כזה על כל הנושא הזה של דת ומדע, משל שיכול לתת תקווה והשראה למחשבות חדשות. הזוהר ממשיל את כללות החוכמה האלוקית המקורית, כל החוכמה האלוקית, כל האמת האלוקית, עוד לפני שיש דת ומדע ויש שכל אנושי ושכל אלוקי, יש קודם כל את כל האמת של הקדוש ברוך הוא, והזוהר ממשיל את זה למים כפי שהם היו ביום הראשון של בריאת העולם. בפסוק השני של התורה כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. יש רק המים. אין את המים שמעל הרקיע, המים שמתחת לרקיע, זה מתחיל מהיום השני והלאה. בהתחלה יש רק המים, הם מקסים את כל פני האדמה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים האלה. זה הכל מורגש שזה הכל אמת אלוקית אחת גדולה. הבעיה היא שכל זה רק במקור, בשורש, בעולמות העליונים. במציאות שלנו כאן, כמו שביום השני, היום שבו נבראה המחלוקת, המים האלה נחצו למים שמעל הרקיע ולמים שמתחת לרקיע, אז ככה גם, אי שם בתחילת ההופעה של המציאות, החוכמה האלוקית נחצתה גם כן לשניים. חצי אחד מופיע בעולם שלנו מלמעלה. זה הכוונה היא לנבואה, להשראה. כמו שיש גשם שיורד מלמעלה, אז ככה יש גם חוכמה אלוקית שבאה מלמעלה. זה, כמו שאמרתי, זה נבואה, זה השראה. זה כל מה שאני לא מרגיש שאני מפיק או מעיין או מפתח מעצמי מלמטה, אלא מגיע מלמעלה. אז זה למשל כל הנבואות, הנבואות שיצרו את התנ״ך, נבואת משה של התורה, נבואת שאר הנביאים, ספרי הנביאים, אחרי זה רוח הקודש הייתה לחזל, ובהמשך כל ההתגלויות האלוקיות שבכלל, שיורדות מלמעלה למטה, יכול להיות בתוך היהדות, יכול להיות מחוץ ליהדות, יש כל מיני השראה, התנוצצות של נבואה, של התגלות שבאה מלמעלה. כל זה, זה כאילו המים העליונים של החוכמה האלוקית. ויש גם את המים התחתונים. המים התחתונים זה מה שעולה מתוך המעיינות של העולם. מעיין זה מלשון עיון, מתוך העיון השכלי בטבע, בעולם, במציאות, באמצעות השכל שלנו. מה זה? זה בעצם המדע. המדע האנושי, כל מפעל המחקר והידע, והתפתחות הטכנולוגיה שאנחנו הולכים ומתקדמים בדבר הזה מאז שאנחנו קיימים יותר ויותר משלב לשלב, זה כל זה העלייה הדרגתית, הנביאה של המים התחתונים, השכל האנושי מלמטה למעלה. הצלחנו להגיע להישגים מדהימים, לפצח את חוקי הטבע, לרתום הרבה מהדברים שגילינו לשירותנו בטכנולוגיה, חלקה שלילית, רעה, נגיד פצצת אטום, אבל ברובה נראה מאוד מאוד מיטיבה. וזה, המים העליונים והתחתונים, זה בעצם הכל חוכמה אלוקית אחת, שהתפצלה לשניים, חלק מאיר מלמעלה, וזה מופיע בצורת תורה, נבואה, השראה, מה שקוראים בכלל דת, וחלק עולה ומופיע מלמטה, בדרך של התבוננות ולימוד ומחקר אנושיים, זה מה שאנחנו קוראים מדע. אז קודם כל יש פה משהו נורא נורא, חזק להבין אותו, שהדת והמדע הם לא אויבים, הם יותר כמו מין אחים שהופרדו בלידתם. הם חלק מאותם המים, שרוח אלוקים מרחפת על פני המים של היום הראשון. ואם נצליח לחבר מחדש את המים העליונים של האמונה וההשראה והרוחניות, עם המים התחתונים של המדע השכלי, הרציונלי, המטריאליסטי, הארצי, אז נזכה בעצם להתגשמות של הפסוק, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. שתי החוכמות האלה תתלכדנה, תתחברנה לדבר אחד, ובעצם ביחד הן תשחזרנה את החוכמה האלוקית המקורית השלמה. טוב, אז כל זה נשמע מאוד יפה, אבל לכאורה רוב אנשי המדע בכלל לא מעוניינים בייחוד כזה. הם רוצים חוכמה שהיא נטו, רציונלית, אמפירית, סיבתית, מסבירה את המציאות כמתרחשת לפי סיבה ותוצאה, חומריים, ארציים, בלי ניסים, בלי דילוגים, בלי אמונה, בלי מיסטיקה. אבל יש מדרש שהולך ביחד עם המשל מהזוהר, שמציע רעיון אחר. הוא מציע שיש פער בין מה שהמדע מצהיר, אומר, כלפי חוץ, לבין מה שבעומק המדע מרגיש, או המדענים מרגישים, האווירה שמתחת לפני השטח בעצם. המדרש מתאר ככה, הוא מתאר שכאשר המים התחתונים הופרדו מהמים העליונים בבריאת העולם, אז הם החלו לבכות. הם אמרו, גם אנחנו רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל הוא כביכול יותר מאיר ומתגלה בשמיים, אז המים העליונים יותר קרובים אליו, השמיים הם שקופים ורוחניים יותר וקרובים לקדוש ברוך הוא, והמים התחתונים נהיו ארציים ומגושמים ורחוקים, והם הרגישו געגוע. ואז בשלב מסוים הם יהיו כל כך מרירים וכועסים, שהמרירות שלהם הפכה למרי, למרד. הם החלו למרוד, ובכעס שלהם הם בעצם איימו להציף ולהטביע את כל העולם. זה בעצם הכל נבע מגעגוע, מכאב, אבל כלפי חוץ זה נראה שהם רוצים להטביע את כל העולם. אז השם עצר אותם, הוא בלם אותם, הוא עמיד אותם במקומם. מצד שני, גם כתוב שהוא ראה, אומר, אני רואה שכל זה עשיתם בעצם לכבודי, בשבילי, זה לא נבע מרוע, זה לא נבע מכעס, קצת כמו אבא שרואה שהילד שלו מורד או משתולל בגלל, בעצם בגלל שהוא רוצה קשר. אז אותו דבר הקדוש ברוך הוא אמר להם, מרדתם, עצרתי אתכם, אני לא נותן לכם להציף את העולם שלי, אבל אני כן רואה שזה בא מכוונות טובות, אז הוא נתן להם פיצויים, הוא שילב אותם בכל מיני צורות, בתוך עבודת בית המקדש שיקום בעתיד. עכשיו, זה אפילו דבר דומה. אמרנו שהמים התחתונים זה המדע. אז באותו אופן, גם המדע המודרני, הוא הרבה פעמים מציג את עצמו, הוא נראה כלפי חוץ כאיזה כוח שמורד. יש איזה קשר בין המילה מודרניות למילה מרדנות. המודרניות היא כולה עומדת בסימן מרד. במה? בדת, במסורת וכל מה שבא קודם לכן. והמדע במיוחד, הרבה מהמדענים האתאיסטים שעומדים כך בשורה הראשונה של להגן על המדע, הם מציגים את עצמם, אנחנו באנו בעצם לחסל את האמונה הדתית, להשאיר אותה שהיא תשאר ברשות היחיד, וזה מין תחביב של כמה אנשים, אבל שלא תהיה איזה משהו שבאמת משפיע על החינוך, על החברה, בשום צורה, ויותר מזה אפשר להגיד שהם רוצים, כמו שהמים התחתונים רצו להטביע את העולם, להציף את העולם, הם כביכול רוצים להטביע אותנו במרכאות, בתמונת עולם שלפיה יש רק טבע. כן, טבע זה מלשון טביעה. אם אני חושב שיש רק טבע, אז אני טובע במציאות של החומר, שאני מאמין שיש רק חומר, אנרגיה, חוקים פיזיקליים אדישים, וכל תקווה או אמונה שיש משהו מעבר לדברים האלה, אז הגישה היא שזה מופרך מיסודו, ואין לזה שום מקום. זו תמונת העולם האתאיסטית שחובבי המדע, אנשים שמאמינים במדע, מנסים לקדם אותה. וזה בדיוק כמו המים התחתונים שרוצים למרוד ולהציף את העולם. אבל לפי אותו מדרש, כל המרד הזה הוא בעצם ביטוי לאיזשהו כאב, לאיזשהו רצון להתחבר. אפשר, יש פה משהו יפה שהמילה מדע זה אותם אותיות של המילה דמה. כן, המדע זה דמעה. יש פה איזה מין דמעה אחת גדולה בעומק הדברים, גם אם שכלית ולוגית, יש פה כל מיני טיעונים שאומרים שהנה המדע הצליח להסביר את כל המציאות, הסימן שהאמונה בקדוש ברוך הוא, והאמונה בנשמה, והאמונה ברוחניות, כבר עבר זמנן, אבל זה הכל ברמה, באיזושהי רמה רציונלית, לאו דווקא הרמה הכי עמוקה. ברמה היותר עמוקה, הים הגדול הזה הוא בעצם ים של דמעות, ים של רצון, להתחבר מחדש עם רוחניות, עם משמעות, עם אמונה שיש איזה שורש אלוקי אחד שמאחד את כל הדברים. אז צריך לראות מתחת למעטה האוקצני של האתאיזם, ולראות שבעומק בעצם יש פה איזה מין תחינה או תפילה, כמיהה, שבבקשה, הלוואי שיבוא מישהו שצליח לשכנע אותי, שיש משהו מעבר לרק החומר וחוקי הטבע והפיזיקה, שכן מותר האדם מן הבהמה, וכן מותר את הרוחניות מן הארציות, וכן יש משהו מעבר. אני בעצם מאוד מאוד רוצה להאמין בזה, והסיבה שאני בועט בזה, ומתכחש לזה, ומציג את הדברים כאילו כבר הם לא קיימים, והם לא יכולים להיות קיימים, זה בעצם בגלל שאני מת שיבוא איזה מישהו, ויוכיח לי, או ישכנע אותי, כי אין כמעט הוכחות בדברים האלה, אבל לשכנע אותי, יפתח לי את הלב, את השכל, להאמין במשהו רוחני מעבר למציאות הארצית. עכשיו, אחת המשמעויות של הבכי, אז פה אנחנו נכנסים להיכנס לעומק העניין, זה שהרבה מהתיאוריות שמוצגות בעצם כידע מדעי מוחלט, הם בעצם ערבוב של, נקרא לזה, מים חיים, כלומר חוכמה אלוקית אמיתית וטובה, שאפשר לשתות אותה ולהתחיות מנה, אמת אלוקית, חלק מהמים של החוכמה האלוקית המקורית, אבל זה ערבוביה של זה עם מלחים מרים, שזה מה שהופך את המים ללא ניתנים לשתייה, את מי הים, שמה זה המלחים האלה? הנחות יסוד ותפיסות שהן בעצם דוגמטיות. זה הנחות יסוד ותפיסות ששוללות מראש כל אמונה במשהו מעבר. וזה לא משהו רציונלי, זה לא משהו מדעי, זה משהו שהוא יותר סוג של, גם כן הנחת עולם דתית, רק דתית ששונה מכל הדת, דת חילונית כזאת, שהיא בעצם אומרת, רק המדע זה הדרך להבין את מה שיש במציאות, רק מה שהמדע מתאר זה מה שקיים במציאות, וזה, עכשיו יש פה, יש ערבוב, כמו שאמרתי, יש פה מדע אמיתי, גילוי אמיתי של חוקי טבע, של אלף ואחד דברים על המציאות, מופלאים ונפלאים ומרתקים, שהמדע באמת גילה אותם, יחד עם המלאכים האלה, שהם בעצם מקלקלים את זה קצת, והופכים את זה למשהו שהוא פתאום מין דת אחרת. ולערבוביה הזאת יש לי איזה שם, קוראים לזה באנגלית סיינטיזם, שזה לא סיינס. סיינס זה דבר, זה נטו מחקר. אבל סיינטיזם זה שהדת, סליחה, המדע, הופך לתמונת עולם ש... מציגה את עצמה כאמת המוחלטת. בעברית אפשר לקרוא לזה מדעיזם, או מדענות, או מדעניזם. יש כל מיני שמות לזה, וכאן אני אקרא לזה מדעיזם, הכי דומה לסיינטיזם באנגלית. אז כמו שאמרנו, זה בעצם דת חילונית חדשה, שהיא לוקחת את הידע המדעי, והופכת אותו מידע חזק, לידע מוחלט, לידע שאין בלתו, כלומר שאין שום דבר מעבר לו, ומשתמשת בזה כדי לנגח את האמונה. עכשיו, הקשר ללוגי הזה, הדילוג ממדע למדעיזם, הוא נמצא בכל מקום. למשל, התפיסה הרווחת היא אומרת ככה, אם הצלחנו להסביר רבות מתופעות הטבע באמצעות חוקי הפיזיקה, סימן שכל תופעות הטבע הן רק ניתנות, רק ההסבר פיזיקלי יכול להסביר אותם, כן? אם לחלק גדול אפילו מהתכונות של עולם החי מצאנו הסבר אבולוציוני, ראינו שיש דרך להסביר מדוע יש לאורגניזמים, תכונות כאלה ואחרות על בסיס הסבר אבולוציוני, סימן שכל החיים מההתחלה, כולל ה-DNA, כולל הכל, הם אך ורק תוצר של אבולוציה. אם ראינו שיש קורלציה בין תהליכים פיזיים במוח לתהליכים מנטליים בתודעה, וששינוי פיזי במוח מוליד שינוי נפשי בתודעה, סימן שכל הנפש, כל העולם התודעתי מנטלי שלנו, הוא תוצר של המוח. אין שום מציאות של רוח, רוחניות, בחירה חופשית, נשמה, הכל מופרך מן היסוד. כל הדברים האלה הם דילוג. גילינו דברים על המוח, יופי, נפלא. אנחנו יודעים הרבה יותר מה שידענו קודם. גילינו שהמוח והנפש קשורים בהמון המון סוגים של אינטראקציות. האם זה מוכיח שהנפש היא תוצר של המוח? לא. זה מוכיח שיש מוח ויש נפש, והם באינטראקציה מאוד מאוד מורכבת אחת עם השנייה. הרי לא רק המוח משפיע על הנפש, גם הנפש משפיעה על המוח. הצלחנו להסביר המון דברים כתוצאה של חוקי הפיזיקה. אנחנו רואים שיש העולם מונהג על ידי חוקים סיבתיים. זה לא שפתאום יש ליקוי חמה שבא משום מקום. אפשר לחשב את זה. בסדר, זה לא אומר שאין מדי פעם פה ושם, ייתכנו עקרונית, תיאורטית, הפרה של החוקים האלה, מה שאנחנו קוראים נס. הסברנו, יש לנו מכשירים שמודדים, מראים לנו כל מיני דברים על המציאות, האם זה שולל את האפשרות שיש עוד דברים מעבר למה שהמכשירים האלה קולטים? מציאות רוחנית שמעבר? לא, זה לא סותר את הדברים האלה, זה לא שולל. זה לא מופרך מן היסוד, הרוחניות של פעם, האמונה, יש לה עוד מקום, רק שהמדע באמת אולי הקטין את המקום הזה, אולי מידר קצת את האזורים שבה היא יכולה להופיע, וגם אז, אגב, גם זה ברבון מוגבל, בגלל שהמדע בעצם רק חוקר את התופעות שחוזרות על עצמם, לא תופעות שהן נדירות או חד פעמיות, הוא לא יכול לחקור אותן. אז המשמעות של כל הדבר הזה, שהעובדה שיש לנו בעצם, כמו שאמרתי, מים ומלח מורבבים, זה שכל פעם ששומעים שהמדע יודע כך וכך, או המדע הוכיח כך וכך, את צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. המדע יודע הרבה דברים, אבל הוא לא יודע הכל. המדע מסביר הרבה תופעות, אבל לא את כולם. אפילו את המילה יודע צריך לשים באיזשהם סוגריים. המדע, יש לו תיאוריה מאוד טובה לתאר משהו, אבל תמיד יש את האפשרות שיהיה אפשר להפריך את זה. המדע הוא כלי לחידוד של סברות על העולם הפיזי, ולהפרחה של סברות על העולם הפיזי. הוא לא כלי נבואי שנותן לנו הצצה אל המטאפיזי ואמת מוחלטת. אז בעצם מה זה אומר? שאנחנו צריכים לעשות דבר שאנחנו הישראלים מצטיינים בו. אנחנו צריכים להטפיל את מי הים של המדע. אם אמרנו שהמדע זה כמו המים התחתונים, וזה כמו מי הים, אז אנחנו צריכים לעשות התפלה. אנחנו מאוד טובים בזה, אנחנו מעצמת התפלה, הקמנו מפעלי מתקני התפלה ענקיים. אנחנו צריכים להוציא את המלחים הרעילים של המדעיזם, הסיינטיזם, ולהשאיר רק את המים החיים של הידע האמיתי, הצרוף, הטהור, שהמדע מגלה אותו, שאותו אפשר ורצוי וצריך לחבר עם המים העליונים, עם כל העולם של האמונה והרוחניות והדת. ואז נוכל בעצם לשחזר את החוכמה האלוקית המקורית. אז כמו שהפכנו למעצמת התפלה במישור הפיזי, אנחנו צריכים להפוך למעצמת התפלה רוחנית, שלוקחת תיאוריות מדעיות שיש בהן קצת משהו רעיל לפעמים, בגלל שהן כל כך מספרות לנו שהעולם הוא רק חומר ורק טבע, ולהתפיל אותם, להפוך אותם למים מתוקים של חוכמה אלוקית, ואז זה ממש יהיה חלק בלתי נפרד מהתמונת עולם שלנו כאנשים מאמינים. אבל יש עוד נדבך לכל הסיפור הזה, שהוא באיזשהו מקום הכי הכי מעניין. זוכרים שאמרנו שהקדוש ברוך הוא שילב את המים התחתונים בעבודת המקדש, כי הוא זיהה שהם בעצם לא פעלו מרוע אלא מצער, מגעגוע וכן הלאה. אז אם מסתכלים על הפרטים שם, איזה בדיוק שילוב הוא נותן לבית המקדש, אז אחד מהדברים האלה שם זה השימוש במלח בעבודת הקורבנות. בעבודת הקורבנות חייבים כל קורבן להמליח אותו, לשים אותו יחד עם מלח. וזה מתי זה מתממש, מתי זה ההבטחה הזאת, מתי השם פורע את ההבטחה הזאת. בפרשה שלנו, פרשת ויקרא, בפסוק מאוד יפה שאפשר להגיד שהוא גדוש וארבע כפיות מלח. מילה מלח מופיעה בו ארבע פעמים. וזה הולך ככה, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. עכשיו, לפי חז"ל, וגם רש"י מביא את זה לפסוק, הביטוי הזה שבאמצע שם, מלח ברית אלוקיך, הוא בעצם רומז להבטחה של הקדוש ברוך הוא למים התחתונים, שהמלח שלהם ישולב בעבודת המקדש, עבודת המשכן, המקדש. אבל, רגע, לא אמרנו לפני רגע שהמלח הוא בדיוק החלק השלילי של המדע? כל ההנחות האנטי-דתיות, הדוגמטיות, ששוללות מראש את האפשרות שיש משהו מעבר? אז זהו, שלא בדיוק. זה הכל שאלה של מינון ושל הקשר. יותר מדי מלח הוא באמת מאחיר את המים. אבל יש גם ביטוי כזה באנגלית, בעברית, בהרבה שפות שאומר, קח את זה עם גרגר של מלח. מה הכוונה גרגר של מלח? ספקנות בריאה, טובה, שפויה. אל תאמין לכל דבר. קח את זה עם גרגר של מלח, וזה יעזור לנטרל קצת את האפקט של הדבר הזה כשהוא נראה אמת מוחלטת. אז אותו דבר כאן. אם אנחנו יודעים, כל המים מלאים במלח, אני לא יכול לשתות אותם. אבל אם אני יודע להפריד ולהוציא, גם בהתפלה, אני לא חושב שזורקים את המלח, בטח עושים איתו משהו. אז אם יודעים להשתמש נכון במלח וכמה גרגירים של הספקנות המדעית הזאת, כן, בצורה מבוקרת, אז זה יכול לפעול גם זה, לא רק הידע המדעי עצמו, אלא עצם הספקנות, עצם אפילו קצת הכופרנות הזאת של המדע, אם ככה מדללים אותה, הכוח הזה יכול לפעול בשירות האמונה. איך יכולה הספקנות והכופרנות האלה לפעול בשירות האמונה? אז זה עוזר אפשר לקרוא לזה, טיהור תמונת העולם הדתית מאמונות תפלות. אם אני לוקח את הכוח הזה של הספקנות והכופרנות אפילו קצת, כן? ואני משתמש בהם עם האמונה, הם יכולות לזכך את האמונה הדתית שלי, וככה להפוך אותה בעצם ליותר מעודנת ויותר פנימית. אני אסביר מה אני מתכוון. נתחיל ככה. אם אמרנו ככה, אם אני נותן למדע לעצב את כללות תמונת העולם שלי, אז כמו שאמרנו, זה ממש מטביע אותי בטבע. זה יוצר תמונת עולם בלי בורא, בלי נשמה, בלי רוחניות, בלי בחירה חופשית, בלי שום דבר מעבר. אני טובע בטבע. מצד שני, אם אני לא משתמש במדע בכלל, או אם אני רק לוקח את הידע המדעי המוחלט, אבל אני לא לוקח את הכוח הזה שיודע כל הזמן להטיל ספק ולשאול שאלות ולהקשות ולא להיות בטוח, המלח, אז בעצם אנחנו חוזרים לעולם מלא בגדוש, בכל מיני אמונות תפלות, בכל מיני דמיונות. זה יכול להיות אמונות מגושמות בכל מיני שדים ורוחות, עם נוכחות פיזית שמסתובבים פה מתחת למיטה, מאחורי העץ, בכל עבר. זה יכול להיות כל מיני תיאוריות לא נכונות, כוזבות על מבנה העולם, על מבנה החומר, על מבנה החלל, על המון המון דברים. זה יכול להיות גם אמונה עיוורת בכל שיטה של רפואה אלטרנטיבית, כל דבר שהוא קצת מיסטי וקצת אחר, עם עטוף במילים יפות וקוסמות ומעניינות, אני ישר נהיה פטי מאמין לכל דבר, ואני מאמץ את הדבר הזה, זה לא דבר טוב. למה? הניסיון מראה שהמון המון מהאמונות האלה, הן לא אמיתיות. הן קוסמות, הן קורצות, הן יפות, אבל הן לא בהכרח אמיתיות. יכול להיות שיש בהן גרעין של אמת. אבל צריך איזשהו אמצעי שיודע לסנן את האמת מהשקר. ומה הדבר הזה? זה הספקנות המדעי, זה המלח, זה הגרגר של מלח. יש איזה רעיון רוחני או מיסטי שנשמע טוב? יופי, יפה מאוד, עכשיו בוא נבדוק גם אם הוא נכון. עכשיו זה לא שחור לבן, יכול להיות שהוא נכון חלקית. יכול להיות שהוא נכון באיזה מובן רוחני כלשהו, אבל לא במובן פיזי. יכול להיות שהוא נכון בהקשר מסוים, אבל לא בכל ההקשרים. אבל כדי לגלות בדיוק עד כמה וכיצד ואיך הוא נכון, חייבים להשתמש בגרגיר המלח של המדע והספקנות. לא רק הידע המדעי, אלא עצם הספקנות והאי אמונה האוטומטית של המדע. היה מדען יהודי מפורסם, קראו לו קארל סייגן. והוא תיאר את המדע, יש לו ספר שנקרא עולם רדוף שדים, המדע כנר בעלתה. מה זה עולם רדוף שדים? זה העולם שלנו שאנחנו, הוא רדוף בכל מיני שדים של דמיונות ואמונות תפלות, כמו שאמרנו. והמדע הוא הנר, הנר בעלתה, הנר בחשיכה, שיכול לגרש את כל השדים האלה של האמונות התפלות. באנגלית, השם של הספר הזה זה A Demon Haunted World. המילה לשד שם זה demon. המילה demon היא מין קרוב משפחה, בוודאי מצלולית, אולי גם אתימולוגית, מי יודע, של המילה העברית דמיון. כן? Demon shed זה כמו דמיון. אמרנו שהאמונות התפלות המדומיינות כמו שדים. אז הדימוי הזה הולך מצוין עם מלח, כי דמיון גם קשור למילה דם. כמו שהמלח סופח ומוציא מהבשר, שואב מהבשר את הדם, כך גם הספקנות, שהיא המלח של המדע, מסוגלת לטהר את השכל מדמיונות שווא, לגרש את הדמיונות, את הדימנס, מתוך התודעה שלנו. וגם הביטוי אמונה תפלה הולך עם זה יפה. המלח, מה הוא עושה? הוא לוקח דבר תפל, והופך אותו לדבר טעים, מוסיף לו טעם. אז אותו דבר אפשר להגיד שהמלח המדעי, הוא מגרש את האמונות התפלות, את התפלות, והוא משאיר אותנו רק עם אמונה שיש לה טעם. אז לסיכום, אם כתוב, על כל קורבנך תקריב מלח, צריך להבין את זה ככה, צריך, תוסיפו לאמונה הדתית שלכם, הקורבן, עבודת השם שלכם, גרגיר מלח של ספקנות. היא תהיה אמונה הרבה פחות תפלה, ועם הרבה יותר טעם. שלום, מה חשבתם על השיעור? אני ממש אשמח אם תשאירו תגובה באזור התגובות. אם אהבתם את השיעור, בבקשה תעשו לייק, מנוי לערוץ, שתפו אותו עם החברים, ואני אראה אתכם בשיעור הבא.